עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
103 FM. 1 2 כן. כן, בוקר טוב.
בוקר אור.
מה קורה?
שובשת משהו או שהגעת
לא, רגיל? לא, 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 לא שובשתי, לא, לא.
לא שיבושים ולא יער.
שובש. מה קורה?
טוב, אני לא אדבר על זה.
לא, לא אדבר על זה?
לא, ראיתי רייטינג עכשיו, אז זה... אתה גידלת מפלצת, אני מתחיל לחפש את הפטריוטים בכל מקום. מישהו כותב לי, אני, האמת לא ראיתי, אבל מישהו מהמאזינים שולח לי, בוקר קשה, תהיה איתו עדין.
לא, 6-3 זה יפה, מה אתה רוצה?
5-3.
מה פתאום 5-3?
5-3? ככה כתוב, אולי אני טועה.
6-3. מעניין שכשאתה חושב שזה...
אצל רן בוקר כתוב 5-3.
טעות. מעניין שכשאתה...
טעות סטטיסטית.
פתאום אתה מסתכל, פתאום אתה יודע מה הרייטינג של הפטריוטים. זה טעות, זה 6-3, לא 5-3.
נשמה, אני הסברתי את זה בכוחות עצמי, למה, כאילו מה, לא הבנת, אתה גלמת לי.
מעניין, כן,
כן. אני הודיתי בזה, בלי חקירה, לא היית צריך לחקור אותי. הודעתי אתמול או שלשום, שאני מוצא את עצמי מחפש כל בוקר את הרייטינג של הפטריוטים.
מה יש לו רן בוקר 5-3 מה הוא גנוב? 6-3. בוא נשלח לו הודעה. רן בוקר. רן בוקר. מתקשר.
מתקשר.
6-3. תודה.
בבקשה.
בוקר טוב.
בוקר טוב. מה? מה הכנת? קדימה, סע, שוט.
לא, רק לפיד יש לי. לפיד יומי קטן.
תביא לפיד. הנה, הוא תיקן. רן, אומרים שרן תיקן. סבא, אתה רואה? צדקת. לא ש6-3 זה הרבה, אבל לאותי כן.
כן, אבל...
המאזינים שלי יותר מהירים משלך, אבל מה?
זה לא שהיה איזה 17 משהו לארץ נהדרת, 11 משהו להישרדות, זה... לא הייתה צפייה גדולה בטלוויזיה אתמול.
אז כמה היה לארץ נהדרת להישרדות?
נו, אני אומר לך.
היה 17?
כן.
נו, זה הרבה.
לא, שבוע שעבר הם עשו מעל 20 לדעתי.
טוב, אתה יודע מה, למה אני צריך להתווכח על דברים שאני לא מבין בהם?
כשהם לא עושים את הדמות שלי, אז הם יורדים.
בדיוק, בלי הדמות שלך הם יורדים.
ראית שחיללו את תמונתי ברחוב?
אתמול שאלתי אותך על זה.
שמה?
הרי מישהו שאל אותך איך אתה מרגיש מול השלטים, ואז אמרתי ששלט אחד השחיתו.
אז לא, אז השחיתו כמה, ועשו לי ספרי בעיניים, זה נראה כמו נרות, וזה מאוד פוגעני לשים נרות בעיניים. אתה מבין?
זה תפעולת הגמול על מה שעשית לזה, ל... לא, הוא לא תיקן.
תיקן, תיקן.
החדשות של 3, הוא השאיר את הפטריוט עם 5-3, נמאס לי מהאירוע הזה. תעשו מה שאתם רוצים, היה לכם 17.
תיקן.
תמשיך.
כן, 6-3.
רגע, אמרת לי על לפיד, תביא לפיד, נו, אני לא יכול בלי לפיד.
טוב, תראה, זה קצת קצר, צריך לשים לב פה, זה שני סינקים קצרים מאוד, כן? זה לפיד והיפוחו, מז'אנר הלפיד והיפוחו.
הבנתי.
האם שמחה רוטמן מנהל את האירוע או לא מנהל את האירוע? בבקשה.
שמחה רוטמן הוא שרלטן גמור ולא הוא זה שמחליט. מישהו חושב שהליכוד היום מנהל את האירוע? מנהל את האירוע שמחה רוטמן.
הבנת? לא הוא זה שמחליט, הוא מנהל את האירוע. תודה. זה היה לפיד והיפוחו קצר.
קצר מאוד.
כן, קצר.
נותרתי ומרבית אהבתי בידי. שמת לב,
תקשיב עוד פעם, תקשיב עוד פעם. שים את זה עוד פעם, בבקשה. תקשיב טוב.
שמתי לב, גם בראשונה.
שמחה רוטמן הוא שרלטן גמור ולא הוא זה שמחליט. מישהו חושב שהליכוד היום מנהל את האירוע? מנהל את האירוע שמחה רוטמן.
זהו, תודה.
הנה אני רואה ש... תשמע, זה לא יאמן המאזינים שלנו.
מה?
כבר קיבלתי את השלט המחולל שלך, ילד כפות אחר ישראל ואדום בעיניים.
כן.
שמה, הם עובדים, החברה האלה. מישהו אומר לי, מאזין אומר לי, מאזין אומר לי, לא אמרת על הטלגרם שלך, הציוץ נעוץ. הציוץ הנעוץ שלי בראשון בטוויטר, לינק לטלגרם, תעשו מנוי, יש שם הכל. טוב, סיימת?
כן.
אז אני אשמיע גם משהו נחמד, ואחר כך משהו עוד יותר נחמד, שניהם קצרים. לראשון אני קורא די לדובאי, בבקשה.
הייתי בדובאי, לא שאני אחזור לשם, לא אוהבת את המקום הזה. אבל זה פשוט אדיר לראות מה הם בנו בשש שנים. מדינה בשש שנים. ואנחנו לעזאזל לא מסוגלים לבנות כבישים רחבים. כרגיל, התקשורת מוציאה את הדברים מהקשרם. הייתי בדובאי, אני אוהבת את דובאי, והתרשמתי מאוד מאוד מתשתיות התחבורה המאוד מאוד מרשימות בדובאי. 6 שנים לקח להם לבנות מדינה מפותחת כזאת. ואני באה ונותנת את דובאי כדוגמה לחברות התשתיות במשרד התחבורה. עשיתי את זה גם בכנס האחרון, הבוקר. אמרתי שיש לנו מה ללמוד מדובאי, וכל השאר נאמר כמובן בקריצה, ואני כבר מחכה להזמנה.
אני רוצה לפני שאנחנו נמשיך לעוד אינסרט, תגיד, היא חושבת שכולנו מטומטמים? אני שואל אותך ברצינות, אני נשבע לך שאני שואל, קחתי לפוליגרף הכי רצינות. כאילו, מה, גם בזה את חושבת שאת יכולה להשים את התקשורת? אמרתי בקריצה, מה, כאילו, האם את חושבת שכולנו מטומטמים? זו שאלה פשוטה, רק תגידי לי בבקשה, אם את חושבת שכולנו דבילים, או פסיכים, או, רגע, מה אסור להגיד? דבילים מותר להגיד?
Mm-hmm.
עכשיו תשמע איך חכמה היא ארגנה לעצמה אחר כך, שזה כאילו באמת תחתית החד... השיא של התחתית של החבית...
תגיד, מה רוצה מהחבית הזאת? כל פעם התחתית שלה, לא הבנתי מה הקשר לתחתית החבית.
היא ארגנה לעצמה שיחה לכאורה. אני צנצנת חמוצים, אם היא דיברה פה עם השגריר של דובאי, בבקשה. מוחמד ידע. ואחר כך התפרסם, הם בנו בשש שנים, היא אומרת את זה בכל הזדמנות, שהם בנו שם משהו בשש שנים. להלן העובדות מהיוזר בודקים. דובאי הוקמה בתחילת המאה ה-18, וכבר אז הייתה מרכז עסקי ומסחרי, בשנות ה-60, הוקם שם הנמל הגדול בעולם. אגב, פגשתי את הבעלים של הנמל הזה, שרצה גם לקנות נמל חיפה וזה לא הסתייע. בשנות ה-90 הפכה דובאי למרכז פיננסי בינלאומי. ב-2006 עברו בשדה התעופה של דובאי 28 מיליון אנשים. הם בנו את זה בשש שנים, תגידי מה יהיה? כמה נזק? כמה רדידות? כמה, מה? שאלתי את עצמי, איך ניתת את אלוף בצבא? ואז נזכרתי, זה היה פרסום שלי, את המבחנים לאלוף משנה, מישהו עזר לה לדלג עליהם. עכשיו אני רוצה להקריא לך את רשימת זוכי פרס ישראל שפורסמה אתמול. זמירה מברך, מיכל שוורץ, מיכל רובנר, אמנואל פלד, יורם דינשטיין, יואש הירשברג, דוב שוורץ, אביטל גזית, אמנון שעשוע ואמל נסר אלדין. אגב, סיפרו לי שאימנואל פלד הוא אביו של אלוף משנה גלעד פלד, הטייס שהושעה והוחזר. כנראה עוד משפחה של אנרכיסטים. אז אם נתעלם רגע מהדרוזי, אני ספרתי פה 8 אשכנזים ומזרחי אחד. ושאלתי את עצמי, מה אתה היית עושה אם זה היה שנה שעברה? ופתאום נזכרתי ששנה שעברה, אחרי שחילקו פרסי ישראל, זה מה שאבישי בן חיים צייץ. שלטון ההגמוניה. כמה שהאיש הזה מגוחך אלוהים. ההגמוניה מסמנת / מחליטה מי יקבל פרס ישראל, כפי שהיא מסמנת מי יקבל כתב אישום, אז למה היא סימנה את אולמר ואת אירשזון, אבישי? וכשם שהיא מסמנת מי יקבל יחס של ילד פריבילג מפונק, בנט דוגמה חשובה ללמוד איך זה עובד, וכל השאר יהיה בספר שלי, כן? בקיצור, אתם החבורה המגוחכת בעולם, תגובתך לפרס ישראל.
נו, מה אתה רוצה? מה זה קשור לשר? זה לא השר קובע את זה, מה אתה רוצה?
אבל בממשלה הקודמת זה כן.
נו,
אני הסברתי לך בממשלה הקודמת, ישבנו פה באותו הרכב רק הפוך.
הוועדות הגמוניה, שבוחרות הגמוניה.
אז הוועדות הגמוניה.
כן, מה השאלה? לא הבנתי. מה אתה מתרגש?
אני אסביר שוב.
אתם מגוחכים. לא, לא, סיימת.
ועדת ההגמוניה מורכבת על ידי השר, ואתה הסברת לי, אבל אתה שאלת אותי.
לא, אבל אל תגיד לי אבל.
אתה הסברת לי שנה שעברה שהשרה קובעת את הוועדה.
שים לב איפה בן, הכל טוב, אתה רגוע, מה נשמע?
ברור.
אתה כאילו, אתה בטנטרום, אתה בהשתוללות, אתה כאילו, הכל, בוא, תרגע, החוק יעבור ביום שני בעזרת השם, אם לא, אז הוא יעבור ביום שלישי, הכל בסדר, הכל זה, הפטריוטים עשו 6-3, הכל בסדר, תהיה רגוע. עולם כמנהגו נוהג, אנחנו משנים את פני הטלוויזיה, אנחנו משנים את הרגלי הצפייה של מדינת ישראל, הקרסנו את ערוץ 13, כמה עשו אתמול אגב, החדשות לדעתי עשו יותר מהחדשות שלהם עוד ערב. בוא, כאילו תרגע, עכשיו בוא אני אקריא לך משהו שדנה וייס כתבה, כן, בתור דעה, נתניהו מודל 2023. לאורך השנים, נתניהו נתפס כמנהיג אחראי, אופה! נתניהו נתפס כמנהיג אחראי, מתי היה כל זה אני לא זוכר. נמשיך, כמי שיודע ללחוץ על הבלם ברגע האחרון, אופה, זה נתניהו. כזה שאפשר לסמוך עליו, אופה. אבל נראה שמר כלכלה, יפה, ומר אמריקה, יואו, מתעקש להתעלם מהתוצאות בשטח של מהלכי ממשלתו. אפילו דיפלומטים אמריקנים כבר שואלים מה קורה לנתניהו. בקיצור, פתאום נתניהו זה, עוד לא נגמר נתניהו, אתם כבר מתגעגעים לנתניהו של פעם. זה כמו שעכשיו מישהו שלח לי באיזה קבוצה, משהו שמתגעגעים לבגין. לבגין שקראתם רוצח, כן? שסימנתם לו את ההרוגים בלבנון ליד הבית, עד שהוא באמת נשבר, כי הוא לא מהחומר של נתניהו היה, והוא נשבר ואמר, איני יכול עוד, בניגוד לנתניהו, אתם חושבים שתעשו את אותו דבר לנתניהו, כן? אותו הקרסתם. עכשיו אתם מתגעגעים לבגין, עכשיו אתם מתגעגעים לשמיר, אוי שמיר, אמר, אגב, רציתי להגיד לך על המלאך הבלה, הוא אמר את זה בכלל לא כשהוא היה יור הליכוד. הוא אמר את זה כשהוא תמך במחנה הלאומי, קראו לזה, המחנה הלאומי, לא, מפלגת האיחוד הלאומי, כשהוא תמך באיחוד הלאומי, כשהוא עזב את הליכוד, אז הוא דיבר שנתניהו הרס את הליכוד. מרוב שנתניהו הרס את הליכוד, הליכוד זה מפלגת השלטון עם 32 מנדטים, כן? זה המלאך הבלה שאתה כל הזמן חוזר עליו, שהוא אמר ששמיר אמר עליו, לשמיר אתם מתגעגעים, שמה שאמרתם על שמיר, לבגין אתם מתגעגעים, עכשיו גם לנתניהו אתם מתגעגעים, אוסטיגר תמייסה, לקחו לנו את הדמוקרטיה, אוי הוועדה לבינוי שופטים השתנתה, ושני שופטים ראשונים יהיו על ידי, יבחרו על ידי הקואליציה, זה ממש סוף הדמוקרטיה, כמה מגוחך כל האירוע הזה, כמה פייק כל האירוע הזה, מגוחך שכזה לא ראיתי הרבה שנים. תודה, אגב, ראיתי אתמול שעל על הרכב של מירי רגב התחילו להדביק, הקיפו אותו מדבקות וכל כאלה, אני רק מבקש, אל תיקחו את הסמל של כלי הרכב, זה נורא, רק אל תיקחו את הסמל של כלי הרכב, תחסמו כבישים ותחדרו למשרדים ותאטמו משרדים ותתקפו אנשים ותדחפו להם דולרים לתוך החולצות ולא תתנו לילדים עם צרכים מיוחדים להגיע למוסדות שלהם, רק אל תיקחו את הסמל של הרכב, כן? זה דבר נורא.
טוב, אז לא הייתה לו שום תשובה על נושא פרס ישראל. אני מזכיר שנה שעברה, כשהסברתי לו שזה ועדה לא תלויה, הוא אמר, זה השר, זה השרה, זה השרה, ועכשיו יואב קיש כנראה לא יודע להקים ועדות לא תלויות שיבחרו בקצת לא אשכנזים לפרס הזה. ומה שהם, אני אגב, מבחינתי, כל מי שקיבל פרס ישראל, זכאי לפרס ישראל. אגב, שכחתי להזכיר שהרבנית רחל אבר, זו אותה עמותה שבעלה נפטר, של תרומת כליות, שזה באמת צדיקים לגמרי. עכשיו, בואו נעבור הלאה. התברר לנו אתמול שסגן יושב ראש הכנסת ניסים וטורי הוא בעצם קבלן מבצע של פרויקט ברחוב באזל. סיפור אמיתי. האיש מחלטר בכנסת, הוא קבלן בכלל, כנראה קבלן הריסה, תחקיר מדהים של מיכאל שמש על הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כמה נתניהו משקיע אנרגיה, הוא ואנשיו, יוסי שלי, שיצא שם די שקרן, אפילו מאוד שקרן, רוצים גם את הנתונים, הם רוצים לרמות גם בעליית המחירים, סטטיסטיקות, ולקבל את אגף המחקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שיש שם נתונים מאוד מאוד רגישים על כולנו, ומה פה דיקטטורה? איפה פה הדיקטטורה, הם שואלים? עכשיו אני רוצה לספר לכם על זה שהתפרסם את משה נתניהו הורה להזרים, זה התפרסם ערוץ 14 אצל ריקלין, 120 מיליון שקל לשנה להשוות את תנאי האגרה באלנבי בין ישראל ולפלסטינים, שזה יהיה בעצם המשמעות שזה פיצוי על סכומי הקיזוז מכספי הטרור. אתם מבינים מה הם עשו לנו כאן על הכספי טרור? כאילו ממשלה של שנה ורבע, ממשלת השינוי אחראית לזה, אז עכשיו הם נותנים הרבה יותר. יש עוד פרסומים בכל המקומות על הסכמה עם נציגי האסירים, לא פוגעים בתנאים שלהם. אני מקריא לכם ציוץ של בן גביר מספטמבר 2021. ממשלה ששבויה בידי גורמי טרור, אין פלא שהיא מתקפלת שוב בפני אסירים רוצחים. ערב יום כיפור, בן גביר כותב, זה זמן לחשבון נפש של הממשלה שהביאה אותנו למצב הזה. בינתיים בקושי תפיתות ביטלת, גם את זה לא. בואו נשמיע רגע את נתניהו מדבר על הרחבת מעגל השלום, בבקשה.
למה? הכלכלה מאוד חזקה, מאוד חזקה. והתוכניות שלנו לגבי המשך השוק החופשי בישראל, ואני מוסיף לזה, גם התוכניות שלנו להרחיב את מעגל השלום האזורי, יש להם השלכות כלכליות מרחיקות לכת.
כן, זה לפני חודש. לפני חודש. את זה הוא אומר. אז מה רוחב מעגל השלום מאז? את וושינגטון הוא רואה רק במונופול. השגריר שלנו זומן אתמול בוושינגטון לנזיפה, דבר שלא קרה המון שנים. בצרפת הוא קיבל על הראש, בגרמניה הוא קיבל על הראש, באיטליה הוא קיבל על הראש. ביידן נתן לו שיעור באזרחות בשיחת טלפון מפתיעה וקשה. הוא ביטל את חוק ההתנתקות ומיד הוא הכחיש שהוא ישקים שם יישובים. אגב, יש שם ישיבה בחומש על אדמה פלסטינית פרטית, ברגע זה. הוא קיבל לנזיפה מהאוקראינים, יש לנו הבנות איתם, לא קיימנו. שר האוצר שלו מחק את חווארה ואת העם הפלסטיני, הפך אותנו למצורעים בכל העולם. שליח סודי של האמירויות היה אצל נתניהו אתמול או שלשום, למחות על מה שקורה ולהביע דאגה. הם הרי מושקעים בתמר והם רואים את הכל קורס. בוושינגטון סמוטריץ' עצמו ראה רק את הפקידה של ההגירה, אותו דבר הוא ראה בצרפת. הוא הצליח להטריף את ירדן, שהיא בעלת ברית אסטרטגית, את המפרציות, המצרים מוחים, כולם מוחים, המגרב מוחה, וכשהוא גמר, הגיע מירי רגב כדי להרוס את הסיפור הזה עם דובאי, וגפני כדי להרוס את התמיכה של בעלי הברית האחרונים שלנו, שזה האבנגליסטים בארצות הברית. והוא מסכן, הקבאי, סמי הקבאי, צריך כל הזמן לחבות, לא נחוקק, הוא פרסם את מול עברה, הוא כל היום מבהיר, לא יהיה שום חוק נגד הקהילה הנוצרית, לא נקים יישובים בצפון שומרון. אני מקווה שהוא שמע את יוג'ין קנדל, הפרופסור שהיה היועץ שלו, הכלכלי, אומר אתמול, וזה הנמבר סיום שלי. יש פה שני תסריטים שאני רואה לכלכלה הישראלית, או שהיא תחטוף את כף לב או סרטן. התסריט הגרוע הוא שבסוף השנה תהיה פה מפולת מהירה וכואבת. את כף לב או התסריט הגרוע, אומר קנדל, יהיה קשה לעצור את ירידת הדירוג, גל הוצאות הכספים יגבר והכלכלה תדרדר. אם לא יהיה התקף לב, יהיה סרטן. לא תהיה קריסה מיידית, בעוד כמה חודשים הריבית תעלה עוד, הדירוג יהיה יותר נמוך, ואז כולם יגידו, נו, מה קרה, לא קרה. וזה הסרטן. לאט לאט הכלכלה המקומית תדח.
טוב, מה קורה, נו, בריא, אתה נועם, יאללה, נו,
כי
מה?
כי לקחו גוף בריא והזריקו לו תאים סרטנים, סדר, ובסוף נו. הכלכלה תקרוס.
סדר.
באותו מעמד, אורי קרן אמר, במהירות כמו חיידק טורף, הפכנו למשולש ברמודה במקום איש של יציבות.
בסדר, יאללה, נו, בסדר, אתה חופר, כאילו, כל הזה והוא, ועוד פעם דובאי, ועוד פעם מירי רגב אמרה, ועוד פעם זה, וסמי הקבאי, ודי לחרטט, נו, מה, אתם לא עשיתם לנו את אותו דבר עם הגז, לא עשיתם אותו דבר עם חוק הלאום, לא עשיתם דבר עם החיסונים, אתה זוכר מה אתה עשית פה, בתוכנית הזאת, עם החיסונים, כמה דיברת, אני? כן, על המדינות
אי, הייתי נגד החיסונים?
והקורונה, והוא לא יודע לטפל, עשית כותרות שלמות, שהוא נכשל בחיסונים, מה, לא דיברת על זה, אתה רוצה שאני אקריא לך כותרות שלך, כמה נתניהו נכשל בחיסונים, כמה הוא לא יודע לטפל בזה, וכמה זה, אותו דבר עשית בדיוק אותו דבר, הקראת פה בביטחון, כל מיני אבלים, וכל מיני שטויות, וכל מיני זה, כאילו אתה יודע, כאילו כן וזה, ויוג'ין קנדל, מה עם הגז, מה בגז אמרתם, כן, אותו דבר, תקשורת שלמה, בלבלתם את המוח, קרן נוימך הייתה עושה שעתיים על הגז ומראיינת את האו, והנישוב, אתה זוכר, מה עשו פה עם הנישוב? הנישוב שיחנוק אותנו, תושבי זיכרון עקרו מבתיהם למרכז, יצאו מהבתים שלהם, שהם יחנקו. הכל היה אבל ורות רוח, הכל היה שטויות, אבלים מוחלטים, לא היה כלום. בסוף הגז הזה הציל את מדינת ישראל, זה פשוט דבר לא יאמן. כמה, איזה יתרונות אדירים זה נותן, עם כל המשבר העולמי באנרגיה, אנחנו פה פורחים וזוהרים והכל, ויש חשמל, והמחירים נמוכים, יותר מכל העולם. כמה עשיתם? כותרות, טורים שלמים, אותו דבר, מבלבלים את המוח, מקשקשים, זה פשוט לא יאמן. בינתיים הייצוא בפברואר גדל ב-11%, כן? בחודש הקודם הייצוא גדל ב-11%. על מה אתם מדברים? מה אתם רוצים? מה כל התבלה? על מה? על מה? מה הטירוף? אתם פוגעים בכלכלה, כן, מוציאים את דיבת הארץ רעה, ואז מתפלאים שיש פגיעה בכלכלה ושמגנים אותנו בעולם. צרפת, וצרפת נזפה בנו. אוי אוי אוי, תראה מה קורה בצרפת. מאומות מטורפות ברחובות. והטענה שהוא פוגע שם בדמוקרטיה, ויש שם בצרפת אפשרות של הממשלה לעקוף חוק של הפרלמנט. בצרפת הדמוקרטית, הממשלה עוקפת חוק של הפרלמנט. כן? צרפת נזפה בנו. האמריקאים, דעתם לא נחה, אלה שבוחרים את השופטים שלהם בקלפיות, ברחובות. כמה אפשר לסבול את השטויות שלכם? אתם עושים פה פייק אירוע, כי אתם לא רוצים לקבל את תוצאות הבחירות. אתם לא מוכנים לקבל את תוצאות הבחירות. הרי אותו דבר כמו שהיית מקריא רשימות. הרי מה, לא משנה מה אתה מקריא רשימות. כמו שופר של אילן שילוח. בוקר אחד אתה מקריא רשימות כשיש פה ממשלה של השמאל, כמה היא טובה. עכשיו אתה מקריא רשימות כמה, הכל רע. בממשלה הקודמת הכל היה טוב. כל היום היית מקריא. עצרו פה ועשו שם וחיסלו כאן ועשו זה ופה עושים. הכל היה טוב. רשימות כמה הכל טוב. התחלפה הממשלה, אתה מקריא רשימות. כמה הכל רע. נו, זה נשמע לך רציני? זה, ברצינות אני שואל אותך. זה נשמע לך רציני? זה נשמע לך הגיוני? זה נשמע לך כאילו מקצועי הדבר הזה? זה משהו שאפשר לסמוך עליו? זה אובייקטיבי? זה דעה מתונה? זה דעה כאילו שמדברת לעניין? סתם שטויות, אתם עושים תבלות פה על החרטוטים שלכם, כאילו פוגעים בדמוקרטיה. איזה פוגעים בדמוקרטיה? אתם פשוט לא מוכנים לקבל את תוצאות הבחירות. זה לא יעזור שתגידו אנחנו מוכנים לקבל את תוצאות הבחירות. זה תלוי במעשים שלכם. כשמקבלים את תוצאות הבחירות, לא חוסמים כבישים, לא פועלים באלימות, לא עושים הפגנה לתוך בני ברק. זה כשמקבלים את תוצאות הבחירות. לא מחרחרים מדון ומלחמה, לא מוציאים את דיבת הארץ רעה.
ינון. ינון.
מה?
בן.
מה?
אז אני גמר.
טוב, אז רק בקטנה ממש. אחד, אני חושב שאפילו הבייס שלך הבין שאתה על הגחון. אין אף טיעון, חזרת לגז, כאילו מישהו פה התנגד לגז, אני מזכיר לכם, הוויכוח על הגז היה על גובה התמלוגים, מי שאומר שמישהו, בטח אני, אגב, אני תמכתי מתווה הגז במקרה, התנגד לגז, הוא משקר, שתיים, כל שאר הטיעונים, מה עכשיו נישוב, נו באמת, מה תוציא, או לא הגעת עוד לסזון, אתם מפרקים את המדינה, אני מזכיר לך אפרופו, עכשיו הוא גם, שמיר לא אמר עליו מלאך חבלה, אגב, נתניהו, תבדוק את זה, הביא הכי, הרבה, הכי פחות מנדטים לליכוד, מכל טוב, מנהיגי הליכוד.
גם לחיסונים לא
שרון
אמרו עליו
הביא יותר,
כלום,
בגין הביא יותר, ושמיר הביא יותר. נתניהו הוריד את הליכוד. זאת עובדה, פשוט מנדטים, סופרים אותם. ובשורה התחתונה, אין לך מה להגיד, אין לך מה למכור. אתה חוזר לגז, חוזר לסזון, חוזר לחיסונים, אתה רואה שהמדינה הזאת מתפרקת, אתה יודע שהיא מתפרקת, ואתה גם יודע מי אשם. אבל אני אשם. יאללה, סבבה, תרוויח.
מעולה. שלום נדב גלאון. ממארגני המחאה.
בוקר טוב.
מה נשמע?
ימים לא קלים עוברים על מדינתנו.
כן, אבל נשמע שאתה דווקא נהנה.
ממש לא.
לא נהנה?
לא, לא, אני הייתי שמח לחזור לחיי השגרה שלי, עבודה, משפחה, חברים, אבל יש לנו חובה להתנגד לחוקי הדיקטטורה, ואנחנו מוצאים את עצמנו במאבק
הזה. אז תן לנו... תן לנו מיפוי באמת של מה שקרה כבר הבוקר, מה עוד צפוי לקרות. אני מבין שרוב האנשים בכלל החליטו לא לצאת היום, עקב הגיהינום שצפוי להם בכבישים. מה הצלחתם לשבש? מה קורה?
הבוקר התחיל במבצעי תליית שלטים ומדבקות במוקדים מעניינים בכל רחבי הארץ, בין עם חומות העיר העתיקה, שם נקלה דגל ישראל במגילת העצמאות, והיו מחאות, שיבוש הכניסה לנמל אשדוד, הפגנה מול הבית של השר דרי, מחוץ לכנס בהשתתפות השרים ברקת ודיכטר, ועוד שורה של מוקדים וחסימות וצעדות, שכבר קשה לעקוב אחרי כמות כזו כל כך גדולה של אירועים ומוקדים. מה שאפשר זה להתרגש מאוד מההתעוררות האזרחית, מעוררת ההשראה הזאת. אנשים מוכנים לצאת, ולעשות כל מה שהם יכולים במסגרת הכלים הדמוקרטיים העומדים לרשותם, וזה מדהים.
אוקיי, בסדר. טוב, מה, לאן זה הולך?
מקווים שהממשלה תתעשת ותשמע את כל העם ותעצור.
יום שני זה אמור לעבור, החוק הראשון.
החוק הראשון עבר היום, נבצרות.
נבצרות עבר, יום שני יעבור... כן, אבל מהרפורמה, נבצרות הוא לא חלק מהרפורמה.
חלק לגמרי, הכל חלק מהרפורמה.
לא, לא. החוק הראשון של הרפורמה יעבור כנראה ביום שני של הוועדה לבחירת שופטים. מה יקרה אז?
אנחנו נמשיך למחות ונעשה כל מה שיכולתנו, ונפעיל כל מנוף לחץ אפשרי, עומד ברשותנו.
טוב.
אנחנו לא נחיה בדיקטטורה.
רגע, החוק הזה הופך אותנו לדיקטטורה?
כל חבילת החוקים האלה זה בעצם המבוא לדיקטטורה והפיכת ישראל.
זה מבוא לדיקטטורה או שזה דיקטטורה? אני לא מבין.
החוקים האלה, גם הייתה לנו שיחה על זה בעבר, החוקים האלה הם הנחת התשתית לקראת הפיכת ישראל למדינה שהיא בעלת מאפיינים דיקטטורים. שמענו אנשים חכמים כמו פרופסור יובל נוח הררי למשל, שאומר שהחוקים האלה הם בדיוק מה שמייתרים בחירות והופכים את המדינה למדינה
נשלטת. אז מה אתה, לא יהיו פה בחירות? כאילו לא יהיו בחירות? זה מה שאתה אומר?
כבר עכשיו עושים מאמץ להגדיל את הקדנציה לחמש שנים.
מבחינה חולה.
לשלוף בוועדה
ולשקלת
את הסטטיסטיקה שלנו. סתם, נו.
בונוס של 12 מנדטים, אתה אינו...
לשום דבר אין משמעות.
די, אתם מדברים... די, נו, בואו נדבר לעניין.
אינו, די, נו, זה לא
כאילו. מה, לא יהיו בחירות? לא הבנתי, על מה אתם מדברים?
ממש לא ניפול מהכיסא.
בן, אני מדבר איתו, תן לנהל רעיון.
ואני מדבר גם איתו. אנחנו חוזרים כל הזמן לזה, חבל שאתה מבזבז את הזמן.
תן לנהל רעיון.
אנחנו נהלים רעיון.
לא יהיו בחירות? מה הקטע? בדיקטטורה אין בחירות, לא יהיו בחירות?
אני חושב שדברים חלקם לא יקרו מהר, אבל יש כאן ניסיון של השלטון הנוכחי לחוקק שורה של חוקים שבעצם יקדמו אותנו לעבר מדינה עם מאפיינים דיקטטוריים. בין אם הבחירות יבוטלו או לא, יש כאן שורה של
אירועים. אז תן לי חוק עם מאפיינים דיקטטוריים, בבקשה. תן לי חוק עם מאפיינים דיקטטוריים.
מינוי שופטים שפוטים?
אבל זה חוק שהקואליציה, אבל זה חוק שהקואליציה, כשיש בחירות, הקואליציה מתחלפת. אם אתם תיבחרו בבחירות הבאות, זאת תהיה הקואליציה שלכם. אז איפה הדיקטטורה?
הדיקטטורה היא ששופט מטעם, שופט מטעם פוליטיקאי, זה כבר לא טוב. נדב, אני רוצה לשאול אותך גם שאלה.
שנייה, אבל הוא לא ענה לי.
אבל אתה שואל את השאלה הזו כל פעם.
אז מה?
אתה לוקח כל
נדב,
פעם...
נדב, תן לי מאפיינים דיקטטורים.
הוא נתן לך.
זה שקואליציה, יש לה שליטה על שני שופטים...
כן, יש הרבה אנשים שאולים שזה דיקטטורה.
אבל תן לדבר עם נדב.
אני גם רוצה לשאול אותו שאלה,
תן
סליחה.
אבל תן לדבר עם מרועיין.
אני רוצה לשאול אותו שאלה, מה נתן לך על זה?
אבל הוא לא ענה לי עדיין.
הוא לא ענה לך, הנה, תענה לו.
אני אענה בשבילך. ראשית, החוק הזה הוא אחד מתוך שורה של חוקים. אבל כשקואליציה ממנה שופטים לאורך זמן, יחד עם כל החקיקה הזאת, וכמו שאמרתי קודם, יש פה מהלך שנועד לקבע שליטה באופן כזה שהבחירות הבאות כבר יהיו מיותרות, כי השלטון ישתלט על כל מוסדות המדינה, והוא לא יפסיד את הבחירות, כמו במדינות האלה שאתה רואה בפולין, בהונגריה, זה המהלך, לשם הם חותרים.
איך, אתה מדבר נורא ארטילאי.
רגע, סליחה, תשמע.
לא, זה ממש לא ארטילאי.
אל תבזבז על זה אנרגיה, הוא חושב שזה לא דיקטטורה, ואנחנו חושבים שזה כן דיקטטורה.
אז תוכיחו, אז תוכיחו.
אנחנו לא צריכים להוכיח לך כלום, ינון, אנחנו לא צריכים להוכיח לך כלום.
הדוגמאות שנתנו פה מוכיחות את זה.
תוכיחו, אני רוצה לשאול שאלה ברעיון הזה.
בבקשה.
איך עושים שלא תהיה אלימות? אני חושב שזה קצת יותר חשוב מהטרלות.
לא נוקטים באלימות.
אני ש...
הנה, אני גם יענה במקום נדב. לא נוקטים באלימות.
יפה. עכשיו, חוץ מזה... שנייה, שנייה, שנייה. שנייה, אני חותר לאן שהוא, נדב. נדב! שתוק רגע. יש הרבה פרובוקציות. יהיו הרבה פרובוקציות. ביביסטים ירדו לכביש. המון, אתה יודע, מכונת הרעל יודעת לעבוד. איך אתה עושה שמאות האלפים היום ובשבת, אני רציני, כי מישהו יכול להרג בסוף. איך אתם עושים שאתם יודעים, א', לא ניקוט באלימות בעצמכם, וב', לא ליפול לתוך פרובוקציות, וזה יקרה.
אנחנו עושים כל מה שביכולתנו, מעבירים את המסרים האלה בתקשורת, ברשתות הפנימיות, בקבוצות הוואטסאפ, בכל דרך אפשרית. לא להיגרר לפרובוקציות, לא לנקוט באלימות. כפי שאתם יודעים, 12 שבועות אנחנו מוכרים, לא הייתה אלימות פעם אחת מצידנו כלפי אף אחד.
הייתה.
אלימות פיזית לא הייתה מצידנו כלפי אף אחד.
הייתה, תקפו את מי רובין בפורום קהלת.
פיזית?
הוא תקף פיזית. הגיש תלונה על זה במשטרה, כן?
בסדר, עכשיו המשטרה תחקור. אינון, בזמן שהמפגינים מהצד שלנו מותקפים חדשות לבקרים, ראינו מה היה בחמישי שעבר, בשבת שעבר, אנחנו רואים איך מכנים אותנו אנרכיסטים, בוגדים, טרוריסטים, משווים אותנו לנאצים. למילים האלה שיוצאות מסביבת ראש הממשלה ומשותפיו לקואליציה, יש משמעות, והאלימות מופנית כלפינו. בוא לא נתעמם ובוא לא נייצר איזושהי סימטריה שאינה קיימת. ועדיין לשאלתך, בן, אנחנו עושים כל מה שאפשר כדי שהאירועים האלה לא יסליבו ולא יגררו. המפגינים שלנו מודעים, אנחנו גם קוראים למשטרה להיות נוכחת בשטח, לאסוף מודיעין, במקום לעצור כל איזה חטייר שצייץ איזה ציוץ לא מוצלח ברשתות החברתיות, תאספו מודיעין על כל אלה שפועלים בשטח ומרביצים. בשבת האחרונה הגיעו אנשים עם דגל של תנועת כך, רעולי פנים, ותקפו מפגינים בתל אביב. שהמשטרה תתמקד באנשים האלה, ותראו איך האלימות לא תתקל.
מה המטרה של הצעדה היום לבני ברק?
שאלה מצוינת. הערב אני אצעד בבני ברק, וזו כנראה תהיה הפגנה שמעולם לא רציתי לקחת בחלק, ואני מגיע אליה בחוסר חשק מוחלט, אבל זו חובתי להיות שם הערב. וההפגנה היא לא נגד הציבור, הציבור הוא אח שלנו ואנחנו נשמח להידבר איתו, אבל ההנהגה החרדית, אני אומר את זה בצער רב, בחסות ההפיכה המשטרית, הכריזה עלינו הציבור הליברלי מלחמה. יש כאן ניסיון, הם אומרים את זה בקולם אגב, זה לא סוד, הם אומרים את זה בקולם שביום שאחרי ריסוק בגד ומעבר פסקת ההתגברות, הם מתכוונים לחוקק פה חוקי כפייה.
מה למשל?
רגע, הנה, יש לי תשובה, שנייה, נדב,
הם מדברים על הפרדה מגדרית,
תהיה רגע קשור, לא לדבר, וואו, אתה לא נותן לאנשים לדבר.
בסדר, אינון, אני לא נותן לאנשים לדבר,
כן, כל הזמן אתה רב, די.
לא, אתה רב כל הזמן. נדב, אני מזכיר לך, אני הייתי סקפטי לגבי ההפגנה בבני ברק, אבל הצעת חוק אתמול של אחד בשם אייכלר, של חצי שנת מאסר בפועל, למי שיעזור למאן דהוא לצאת בשאלה, היא תשובה מצוינת לחוקים מהסוג הזה.
בן, זה התרלה של אייכלר.
וישנן דוגמאות נוספות.
אינון, הכל זה התרלה.
לא, זה היה,
הם מדברים על הפרדה מגדרית ועל חוקי איסור חמץ בבתי חולים. הם רוצים להיכנס לנו לצלחת, הם רוצים להיכנס לנו לספרי הלימוד. לצערי, אני אומר, ושאני אומר, הם, אני מדבר על ההנהגה, לא על הציבור.
רגע, רק אני אגיד לך, נדב.
אז אנחנו נגיע הערב כדי להעביר מסר לא אלים ודמוקרטי להנהגה החרדית, שגם לנו, הציבור הליברלי, יש קווים אדומים.
כן, אבל נדב...
אנחנו לא ניתן להם לחצות
נדב,
אותם.
נדב, הדוגמה הזאת שבן עכשיו נתן, כן, הוא רק...
היא אחת מתוך.
לא.
ישנן כמה.
זו הייתה הצעת חוק שאייכלר עשה כתגובה להצעת החוק של תמר זנדברג על זה שמישהו יחזיר מישהו בתשובה, יפעל להחזיר מישהו בתשובה, הוא ייכנס לחצי שנה בכלא. אז הוא עשה הצעת חוק נגדית כהטרלה, ועכשיו באופן אוטומטי הצעת החוק הזאת חודשה מחדש למעבר לכנסת החדשה. זה הכל, תפסיקו גם...
אבל זה לא הכל,
לא,
אתם
יוצאים פיתות, אתם יוצאים פיתות.
שר הפיתות זה בן גביר, התבלבלת.
זה פשוט לא נכון.
מה לא נכון?
הם, אבל אינון, הם התירו בקולם על חוקי איסור חמץ.
אבל אתה מסכים איתי, הבנת מה זה הצעת חוק הזאת?
והפרדה מגדרית, ישנן כבר על השולחן, או לפחות מצהירים על שורה של חוקים,
מה אומר חוק החמץ, אתה יודע? מה אומר חוק החמץ?
אני יודע מה אומר חוק החמץ. חוק החמץ אומר, מדבר על איסור הכנסת חמץ לבתי חולים בפסח.
שמותר למנהל בית חולים להחליט, הוא לא מחויב לזה.
הוא לא מחויב.
מותר לבית חולים.
אתם יודעים.
ועדיין, אלה חוקים שלא צריכים...
אבל אתם יודעים שדיקטטורה עם דדת לא
בהגבלה של
הציבור.
אינון, כל פעם אתה צורח, תן לדבר, אבל זה לא יתפוס. זה לא יתפוס, כי גם לי מותר לדבר.
די, אתה בטח. טנטרום, אתה ירדת מהפסים.
אני לא בטנטרום בכלל, ואתה יכול קשקש עד מחר בבוקר.
לכל דבר אתה מוצא איזשהו תירוץ, רק השורה התחתונה.
כי אתם לא יודעים על מה אתם מדברים.
לא, אנחנו לא יודעים כלום. אתם יודעים הכל. דובאי נבנתה בשש שנים, זה מה שאתם יודעים. נדב, אל תשכחו דבר אחד, בניגוד להטרלות ולספינים, גם יש מלא דיקטטורות שיש בהן בחירות, בחירות זה בכלל לא המדד, בסוריה יש בחירות, ברוסיה יש בחירות, ובאיראן יש בחירות. והנקודה המרכזית היא שהם לא רק ממנים שני שופטים, הם ממנים את נשיא בית המשפט העליון, ואני אומר לך, אל תשכח את זה. בשום דמוקרטיה, אין מצב שהקואליציה לבד, ממנה, ללא איזונים ובלמים, גם את ראש הרשות מחוקקת, גם את ראש הרשות מבצעת, וגם את ראש הרשות השופטת. אפילו פרופסור גידי ספיר אמר שזה לא מקובל ולא יקרה, ואסור שזה יהיה.
לא נכון, הוא לא אמר את זה, זה פייק.
לא, הוא לא אמר את זה, זה הכללה.
הוא לא אמר, נכון, הוא לא אמר את זה.
תקרא, יש רעיון שלו חדש.
קראתי, ואתה הקראת את זה אתמול.
אתמול הקראתי, תתרכז. אתמול הקראתי שיחה שלו עם גונטאז', והיום יש רעיון חדש שלו, מכיוון שהתגרת אותי, אני אקריא לך את זה בפתיחת השעה הבאה.
טוב, נדב, תודה שדיברת איתנו, נדב גלון. תודה. תשמע, כבר אפשר לנהל איתך רעיונות עם אנשים, זה נהיה בלתי נסבל.
אני
פשוט אירוע, אתה לא משתלט על מרוב אמוציות בסיטואציה שאנחנו נמצאים בה, אתה כבר לא מסוגל בצורה נורמלית לראיין בן אדם.
טוב, אז בהרצאה אתמול של גידי ספיר, הוא אמר את הדברים הבאים. אני חושב ששינוי שיטת הסיניורטי הוא דבר רע, אני אסביר גם מדוע. אם מדובר במישהו שמגיע מבחוץ, סליחה, כנס פנימה, קודם כל שב בשקט שנה ותלמד, כלומר אין לך ברירה, אתה צריך גם לתת פסקי דין, אבל מערכת צריך ללמוד. אתה לא יכול לבוא ולעמוד מיד בראש המערכת, אפילו אם באת מתוך מערכת השפיטה. לדברי ספיר, הכל ציטוטים, כן? אם מדובר באפשרות למינוי נשיא מקרב שופטי בית המשפט העליון, בעיניי זה פאול נורא והיום. המשמעות של זה היא שבין אם השופטים אכן ינהגו כך, ובין אם לאו, או רק נחשוב, או נחשוד בכל אחד מהשופטים המכהנים, שההתנהלות והפסיקה שלו מונעת מהרצון שלו להתמנות לנשיא. זה פשוט לא הגיוני. עכשיו שיטת הסיניוריטי נראית לי נבונה, הגיונית. הוא מתנגד להשתלטות על תפקיד הנשיא, הוא מתנגד לעוד הרבה דברים, הוא אומר שבגדול הוא בכלל לא נמצא, הוא זה שהקים את פורום קהלת, גדול המתנגדים לאקטיביזם שיפוטי, הוא בכלל לא מוכן לחתום על ההצעה הזו, על כל המכלולים של הרפורמה, יש לו הרבה מאוד ביקורת, אני לא עלה אותך עכשיו.
לא שמעתי שהוא מתנגד לכל ההצעה, שמעתי שהוא דיבר על הסניוריטי.
אז אני מסביר לך, כי אם תקרא את כל הידיעה שיש בה, את כל ההרצאה שהייתה בזום,
טוב, חבל, דווקא היה יכול להיות מועמד לעליון.
הלוואי שיהיה, הוא פרופסור רציני מאוד.
איך עובד עליכם בשנייה?
מה שעובד עלינו.
זה לא יאמן.
אתם מאזינים ל... ינון מגל ובן כספית. עכשיו, ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית.
One, two. Kill. תשמע, יש לי רעיון. בוא נעשה רעיונות בנפרד. אתה תראיין, נגיד עולה נדב גלון, אני ראיין אותו, עולה מישהו מימין, אתה תראיין אותו, בוא נפסיק עם הראיונות המשותפים, זה לא עובד יותר. אי אפשר להמשיך ככה. מה אתה אומר?
שזה כמובן הצעה לא רצינית.
למה לא?
כי בנפרד, אז בוא נעשה בכלל תוכנית בנפרד ונגמור עם זה, מה?
לא, בסוף, בסוף, בסוף. נעשה את הדיאלוג בינינו, יהיה את הדיאלוג בינינו, אי אפשר להמשיך לנהל ככה ראיונות. אני לא מסוגל, אני לא יכול לשאול שאלה בלי שאתה עונה. אתה עונה כי אתה מבין שאנשים אין להם תשובות, אז אתה עונה במקומם, ואתה לא נותן לנהל רעיון. אם עולה מישהו מהימין, אתה לא נותן לו, תנהל את זה לבד. אם יבואו אנשים שיסכימו להתראיין אצלך מהימין, אז יהיו רעיונות. אם יהיו רעיונות מהשמאל שאנשים יסכימו להתראיין אצלי, יהיו רעיונות. אני לא מוכן להמשיך את הרעיונות האלה. זה לא רעיונות, זה סתם בליל של צעקות. אי אפשר. אני אומר לך ברצינות, זה לא הצעה רק, זה הצעה אמיתית לגמרי.
ינון, שחרר אותי, נו, בחייאת.
לא, אני לא אשחרר אותך, אני לא מוכן להמשיך את הרעיונות האלה.
אז בואו נפסיק הכל וזהו, סבבה?
לא נפסיק הכל, יהיה תוכנית, יהיו דיאלוגים בינינו, הכל יהיה בסדר, רעיונות יהיו בנפרד. תשמע, אם זה מישהו שאפשר לנהל, שהוא לא קשור לאירוע, אז אפשר לנהל רעיון משותף. אם זה מישהו שקשור לאירוע, אי אפשר לנהל יותר רעיונות משותפים.
אז תעשה לי רשימת האירועים שזה צריך להיות קשור אליהם.
אירוע פוליטי.
תגיד, מה אתה רוצה ממני? אתה רוצה שנתחנן לי רעיון, שתראיין אותי איתי ביחד? אני לא. תעשה מה שאתה רוצה ומה שאתה מבין, סבבה?
אוקיי.
רק אם אתה יכול בתוך כל הדברים האלה שאתה עושה, פעם גם להאזין בדיעבד לרעיונות האלה שאתה מדבר עליהם,
אוקיי.
ולהבין שמי שסותם את הפה למי זה אתה לי ולא אני לך, ואחרי שאתה שואל את 90% אם לא 100% מהשאלות ברעיון, גם לי מותר לשאול שאלה, ושאיך שאני אומר מילה אתה ישר קופץ, אבל אי אפשר ואי אפשר. אז תקפוץ, מה אני אגיד לך? אתה לא רוצה? לא,
אז אוקיי, אז זה לא עובד.
כן, אין לי סבלנות, אין לי סבלנות, יום חמישי, אין לי סבלנות לשטויות.
בסדר, אז זה לא עובד.
תעשה מה שאתה רוצה.
אם משהו לא עובד, שמע, הערתי לך פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, פעם רביעית.
הערתי לך, תגיד, אתה באמת חושב שאני לוקח את ההערות שלך ברצינות?
בן, זה לא יכול להמשיך, אתה לא מבין?
בסדר, אז עכשיו תגיד, מה אתה רוצה?
אני רוצה שנעשה רעיונות נפרדים, זה מה שאני רוצה.
אוקיי, נעשה מה שאתה רוצה.
לא רוצה לראיין איתך. לא רוצה לראיין איתך.
אז בוא לא נראיין בכלל.
די, אי אפשר. אתה בטנטרום, אתה לא שולט על עצמך, יש לך כאילו אתה באיזה תרללת, אי אפשר לנהל איתך רעיון, אז די. עולה בן אדם, כי אי אפשר לנהל רעיון. אנשים עולים, כל רעיון הופך להיות איזה בליל של צעקות.
לא מתאים. טוב, יש לך עוד משהו להגיד?
האמת שכן, אבל אין לי כל כך חשק להגיד אותו, כי אתה באמת בן אדם עייף, אבל אתה יודע מה, תשמע, הצגה חייבת להימשך, אז נגיד אותו. טוב, דיברנו מקודם על מה שיוג'ין קנדל אומר על החרבון שהם מעוללים פה, החבורת מופרעים הזאת. מוחמד בן חלדון, שליח מיוחד של האמירויות, הגיע לנתניהו בדחיפות, להסביר לו שאנחנו מושקעים פה ותמר וזה, תיזהר במה שאתה עושה. ועכשיו הגענו לאבי שמחון, שנייה. תשמעו, הבחור הזה אף פעם לא היה העיפרון הכי מחודד בקלמר, בואו נודה. היועץ הכלכלי, כן, של ראש הממשלה. הכלכלי אולי בקופים. אתמול הוא אמר את הדבר המדהים הבא. המחירים של הדיור יורדים כי הציבור מאמין לממשלה. אני חוזר. המחירים של הדיור יורדים כי הציבור מאמין לממשלה. ברור. הוא גם האמין שהיא תפנה את חנה לחמר, תקפיא את המשכנתאות, תחתוך את יוקר המחיה, אתם זוכרים את נתניה עומד שם עם רמי לוי וניר ברקת? תחזיר את המשילות, תענה ב-50 טילים על כל רקטה מעזה, תחזיר את נסראללה לתוך החור שלו, זאת אומרת בעצם היא נתנה לנסראללה לצאת בבונקר, ובגדול. בקיצור, לאנשים האלה אין בושה, זה מה שאני מנסה להסביר, ובמסגרת פינתנו מה הם היו עושים, אז אתמול נסראללה בעצם לקח אחריות על הפיגוע, הסביר כל מיני הסברים, כמה ההרתעה שלנו קורסת, כמה ישראל הפכה להיות בדיחה, ואני שואל, מה הם היו עושים? אם נסראללה היה שולח מחבל מתאבד לתוך ישראל, מפוצץ מטען על כביש מגידו, אגב זה היה כלי מגור, אם זה היה נופל על אוטובוס עם חיילים, היינו עד עכשיו בלוויות, והם פשוט הכילו את זה. בהתחלה הם הטילו צנזורה שלא נדע, ואחר כך הם התחילו להגיד, כן, אבל זה לא הוא, ואנחנו בודקים. הממשלה, אתם זוכרים מה נתניהו אמר על ההרתעה מול איראן, מול נסראללה, איזה ממשלה אתם יכולים, הולכים להקים פה, בנט ולפיד, תראו מה הוא עושה. עדיף כבר היה למנות את אופר כסיף לראש ממשלה, אני לא, אני נשבע לכם שאני רציני, הוא היה מגיב איפשהו, אם בעזה, נותנים להם כסף, מגדילים להם כסף, מגיעים להסדר עם האסירים הביטחוניים, איזה קשקשת אלוהים, מה שהם עשו פה, הם הטריפו את כל המדינה, עם המגפונים, מה אני חטפתי פה כל בוקר? תורך.
טוב, א', כמובן שזה פייק, ונסראללה לא לקח אחריות על האירוע. כן?
ברור.
אתה יודע מה, תצטט לי בבקשה את נטילת האחריות שלו.
אני לא רוצה להפריע לך, אני לא, אמרתי לא. את מה שאמרתי.
אמרת שהוא לקח אחריות, בבקשה תצטט את זה. ואני מחכה.
אתה רוצה להעביר זמן.
לא, לא, תצטט, אמרת שהוא לקח אחריות, די עם הפייק שלך, אתה כל הזמן מדבר פייק, תביא את הציטוט שהוא לוקח אחריות.
נסראללה, אחד, לקח אחריות, שתיים, זה פיגוע של נסראללה, כל מערכת הביטחון יודעת את זה מזמן.
תביא את הציטוט.
אני אעשה מה שאני רוצה, לא מה שאתה רוצה.
הבנתי. בקיצור, חרת.
אני אומר את המסר, הכל חרת, ברור.
כן, אתה מחרטט.
כן.
אתה פשוט מחרטט.
נכון.
לא לקח אחריות, למה להגיד שקרים? אתה כל הזמן מדבר על אחרים שמדברים שקרים. כי אני שקרן. אתה כל הזמן משקר.
נכון.
הוא לא לקח אחריות על האירוע. סתם להמציא שטויות, לקשקש כל הזמן דברים, ואם זה היה בתקופה שלנו, ואם הוא היה פוגע באוטובוס, ואם מה הייתם עושים, ואם, 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 אתם לא בשלטון, כי זרקו אתכם. זרקו אתכם. היית מקריא פה כל בוקר דפי מסרים של אילן שילוח. כמה הממשלה הזאת נפלאה, זה לא עזר. זה לא עזר, זרקו אתכם. עם כל מה שאתה בוכה, הרי התלונות על הממשלה של הימין, שום דבר שהממשלה הזאת לא עושה, עושה לא לגיטימי, הכל זה, התרללת, התרללת, ומה שביבי עושה, והחרדים, הכל רע. לכן לא מאמינים לכם, זה לא דבר אמיתי. זה לא דבר אמיתי. זה הכל. ולכן לא מאמינים. עכשיו המשטרה משתפת פעולה עם החסימות כבישים שלכם, אז אתם בסבבה. בתל אביב חוסמים כבישים שלמים, אין בכלל, אין חסימות, חוסמים כבישים. הממשלה מודיעה מראש, אלה ואלה ייסגרו וכל מיני כאלה. איפה הם היו כשהיה את הגירוש מרצועת עזה? איפה המשטרה הייתה? אתם זוכרים כמה עצורים היו פה? אתם זוכרים איזה טירוף היה עם העצורים?
כולל בני נוער ובנות נוער, מה קרה פה? כאילו, אנחנו מדברים לכאורה על אותו אירוע של חסימות כבישים, ששם אתם זוכרים איזה טירוף היה של מעצרים, זינזנות ומכתזיות, ומה שאתם לא, ואלימות ומכות, פה כלום. כלום. המשטרה מודיעה, הכבישים יחסמו. נותנים להם לחסום כבישים. בקושי יש עצורים, אין כתבי אישום, אין כלום. אנחנו חיים באותה מדינה? זה פשוט לא יאמן. והכל בסבבה, הכל כאילו רגיל. אין כלום, הכל מדברים. פה סרבנים עושים מסיבות עיתונאים של סרבנות. מסיבות עיתונאים, אנחנו נסרב, אנחנו זה, כל מיני כאלה, כל אחד, כן, טייסים, מטכליסטים, מנרמלים כל דבר. מנרמלים כל דבר. מה אני אגיד לכם? זה פשוט אירוע מטורף. אירוע מטורף, והכל על מה? על פייק. זה מה שאני מנסה להסביר כל הזמן, על פייק. הם אומרים דיקטטורה. שמעתם? אני מנסה כל ברואה, אני שואל אותו, תן לי דוגמה לדיקטטורה. לא, זה מבוא לדיקטטורה. אז פתאום זה מבוא לדיקטטורה. אז הוא אומר לו, אוקיי, תן דוגמה אחת. לא, אבל זה... אבל מה דיקטטורה? איזה דיקטטורה? מה אתם רוצים? מה אתם רוצים? אבל זה בדיוק מה שאני אומר לכם. זה אותו דבר כמו שעשיתם עם החיסונים. אמרתם וחיסונים, והכל היה תרללת, והפגנות, ודיבורים, וזה ממשלה, ויאיר לפיד אמר, זאת לא דמוקרטיה. יאיר לפיד עמד מול ישב מול המצלמה, ואמר, זאת לא דמוקרטיה. הוא אמר, בתקופה של הקורונה, בשיא הקורונה, הוא אמר, זאת לא דמוקרטיה, ממשלה לא לגיטימית, אמרה לכם להישאר בבית. זה יאיר לפיד אמר. אותה תרללת. ומה קרה? בסוף התברר שנתניהו טיפל בזה בצורה הכי טובה בכל העולם. בכל העולם. ואותו דבר עם הגז. ואותו דבר עם חוק הלאום. אתם זוכרים בחוק הלאום מה היה? כולל עם הודעות מהאמריקאים וזה, והאופוזיציה, ונדמה לי פרס דיבר, מי היה הנשיא? אני לא זוכר כבר מי היה הנשיא שדיבר וכל הדברים האלה. אותו דבר. והכל זה תבלות כאילו סוף העולם הגיע. אז עכשיו זה על טורבו. אבל זה, אני אומר לכם, זה שטויות. זה שטויות. החוק יעבור ולא יקרה שום דבר, ואנחנו נהיה דמוקרטיה, ויהיה בית משפט עצמאי, והשופטים, כמו שהיה מנדלבליט שמונה, והוא היה עצמאי, ראינו עד כמה שיצא נגד נתניהו, ושי ניצן שמונה על ידי נתניהו, והיה עצמאי, ראינו עד כמה, ועל שייך שמונה, זה הכל סתם, ואומרים להם את הדברים, ואין להם, תשובות. אין להם תשובות, זה הכל, והם ימשיכו להגיד דיקטטורה, דיקטטורה, וימשיכו לסרב, וימשיכו להפגין, ולחסום כבישים, ולעשות את כל הדברים. אבל על סתם, זה הכל התנגדות, זה פתולוגי, זה לא אידיאולוגי, זה פתולוגי. אין פה אידיאולוגיה, יש פה פתולוגיה של אנשים. אל תתרשמו מזה, אל תאמינו לדבר הזה. אל תאמינו, אתם רואים איך הם מתנהגים. אתם רואים את חוסר, את האלימות שלהם, את חוסר הרצינות שלהם, זה הכל סתם. ישב בן אדם אצל רפי רשף לפני יומיים, אמר, אנחנו רוצים לשנות הכל, הכל. הכל הוא רוצה לשנות עכשיו, לא רק הרפורמה. החרדים, הכל משנים בבחירות. הכל משנים בבחירות. הם לא מוכנים לקבל את זה, זה הכל, זה הסיפור.
תשמע, קודם כל, אני חושב, אפרופו, רצית פה אתה לעשות נהלים, מי מראיין, אני חושב שאפשר להכניס גם את הנועל הזה, שאם אין טיעון, עדיף לשתוק. שתיים, אני מקריא לך קצת נסראללה, ואני מוסיף, שלח לי עכשיו מישהו, בוא נאמר, בכיר מאוד במערכת הביטחון, את הקטע הזה, לא שאני צריך, ואמר, צריך להיות אידיוט, זה לא להבין שזה לקיחת אחריות, וחלילה, אני לא רומז שאתה אידיוט, אני חושב שאתה מתעמם, כל מערכת הביטחון כבר יודעת, אגב, מזמן, לא מעכשיו שזה נסראללה, והנה בין הדברים שהוא אמר אתמול זה זה. ארגונו לא מתכוון להתייחס לפיגוע ולמחבל שחצה מלבנון, ציטוט, זה אירוע שעשה הרבה בלבול בקרב האויב בכל הרמות, וזה אירוע שגרר הרבה פרשנויות, הרבה טעו מדוע חיזבאללה שתק ולא הגיב, לא לקח אחריות ולא הכחיש. השקט והעמימות שלנו משרתים את המטרות שלנו ומשאירים את האויב בערפל, גם אם יש לנו מידע, זה לא אומר שנפרזם אותו, אמר נסראללה. לדבריו, השקט הוא חלק מהמערכה הפוליטית פסיכולוגית שלנו עם האויב, שהם יעשו את הבדיקות שלהם ויגיעו לאיזה מסקנה וכולי וכולי. בקיצור, העולב צועק פה מכל שורה.
איפה נטילת האחריות?
זה מזכיר את...
איפה נטילת האחריות?
תשתדל לא להפריע לי, כי הקשבתי לך בקשב.
אבל איפה נטילת האחריות?
זה מזכיר את זה שירו ליד הרגליים בפעם הקודמת שנתניהו ראש ממשלה.
אתה ממשיך לשקר.
לוחמי חיזבאללה פלשו למוצב שלנו לגלדיולה, והמטרה, ההוראה הייתה לראות להם ליד הרגליים ולהניס אותם. עכשיו משהו שאומר מואב כתב...
אבל לא הוכחת שהוא נתן אחריות.
לא הוכחתי, בסדר, מצוין, לא הוכחתי.
מישהו בכיר מאוד במערכת הביטחון אמר...
טיפ טיפה.
נו באמת.
טיפ טיפה. פרופסור עומר מואב, עונה לאבי שמחון. תכלס, אתה צודק, הציבור באמת מאמין לממשלה. אבל כדי לדייק, הציבור מאמין לנחישות של רוטמן ולוין, והציבור מאמין שחסרי החוליות, חבר הכנסת בקואליציה, לא יעזו ללכת נגד הרפורמה, והציבור מאמין שתהיה כאן הפיכה שלטונית או משבר חוקתי, ולכן הציבור מאמין שיש סיכון אדיר לכלכלה, וכשמאמינים לא רוצים לקנות דירות והמחירים יורדים. לגבי הטענה של שמחון שהמחירים יורדים בגלל שמאמינים לא ולנתניהו, שהם יודעים איך לפעול להורדת מחירי הדירות, אז תודה, אבי ידידי, צחקתי ונחמד קצת לצחוק בתקופה כל כך חגומה. לגלגנו עליך ועל נתניהו ואנחנו ממשיכים ללגלג. הרי הייתם בשלטון 15 שנה לפני ממשלת בנט לפיד, לא פעלתם להורדת מחירי הדירות, להפך. ההבטחה שלכם שהפעם באמת תעשו מה שצריך, והמחשבה שהפעם מאמינים לכם הייתה מגוחכת אז, והיא מגוחכת עכשיו. זהו.
טוב, טוב, נצא להפסקת פרסומות, אחרי זה נטפל קצת בנושא של האיזוק האלקטרוני. שנדחה אתמול בכנסת. שלום ללילי בן עמי, אחותה של מיכל סלע, זכרה לברכה.
בוקר טוב.
מה שלומך?
אני בסדר, ימים לא פשוטים. אנחנו עובדות תקופה ארוכה כדי להעביר את הצעת החוק לפיקוח אלקטרוני, והצבעה אתמול הייתה לכולנו קצת אכזבה, קצת הרבה. הייתי בכנסת השבוע... בוועדה של צביקה פוגל, יושב ראש הוועדה לביטחון לאומי, ושם הוא הבטיח שהוא יעביר את החוק וגם יעלה אותו לדין רציפות. אני מאוד הייתי רוצה לראות הקואליציה והאופוזיציה ביחד, כולם ביחד שכם אחד, לנצח את האלימות.
כן, יכול להיות שזה יקרה בחודש הבא, כי בן גביר אמר שהוא מתכוון להביא חוק מתוקן בעוד חודש.
אבל אתה יודע, הם דיברו על זה בוועדה, וחברי הכנסת אמרו שם שאם זה מה שהוא רוצה, הוא יכול להעביר את הצעת החוק הממשלתית בקריאה שנייה, ואז עושים שינויים בתוך הוועדות, הרי זה המטרה. למה להתחיל את כל התהליך מההתחלה, טרומית וכן הלאה? נעשתה עבודה, 3 שנים, כתבו את החוק, כל המטה של המשרד לביטחון הפנים, כל אנשי המקצוע, הגיעו להסכמה מלאה אחרי פיילוטים שהמשטרה הוציאה, אחרי נסיעות לחול של הבכירים, לראות איך זה עובד במדינות אחרות בהצלחה. זה לא פה איזה חוק שנעשה מהר ומהר מהר מהתורים אותו בכנסת. יש פה עבודת מטה רצינית. ועברנו משוכה אחת, ועברת קריאה ראשונה, בואו נעביר את זה בדין רציפות. קריאה שנייה, בשינויים מהסוג שהוא מציע, שרת את זה בוועדות, הרי בשביל זה בדיוק, ככה זה צורת העבודה הפרלמנטרית הנהוגה.
אז מה בעצם קורה פה? מה, הוא לא רוצה את החוק הזה? אנחנו נדבר אחר כך עם מישהו שמתנגד לחוק במתכונת שלו, ואני רוצה שתנסי לפרק לנו את זה, כאילו יש פה פגיעה באבות גרושים, יש פה אפשרות שכל אחד, כל מתלוננת על מישהו יכולה לגרום לו להיעזק אלקטרונית, איך, מה אומרת בעצם הצעת החוק, שאגב אני מזכיר, בכנסת הקודמת, האופוזיציה והקואליציה, בצורה מאוד מאוד נדירה, התאחדו סביבה, אפילו האופוזיציה של אז, שזה הקואליציה של היום, שהתרילה כמעט הכל, הצביעה. תסבירי לי, אב גרוש שפוחד שאשתו תגיד שהוא אלים וישר יחטוף אזיק אלקטרוני. מה הולך לקרות?
תקשיב, כל סיעות הבית הצביעו בעד החוק בקריאה הראשונה בנוסח הנוכחי שלו, בגרסה כצעת חוק ממשלתית של המשרד לביטחון הפנים. כולם היו בעד החוק הזה. אני חייבת להגיד לך שאני גם אתמול בלילה דיברתי עם חברי כנסת מהליכוד ומפלגות אחרות, הם בעד החוק. יש פה איזה עניין שהוא לא ברור. אני יכולה להגיד לך שמי שמתנגד לחוק זה אנשים שמעולם עבדו עם קורבנות אלימות במשפחה. אני קיבלתי הבוקר וואטסאפ משופט מאוד בכיר שפשוט שבור מהדבר הזה. יש שופט אחר שהסכים שאני אגיד את שמו, השופט אביטל חן, שהוא נשיא בתי המשפט הקהילתיים, והוא גם שפט במקרים של אלימות במשפחה, כולל הוציא צווי הרחקה, והוא אמר לי, כשהחוק הזה יעבור, אנחנו נוכל להפסיק לשלוח נשים למקלטים, הנשים האלו יוכלו להיות חופשיות. באמת כל מי שמכיר את התחום הזה מקרוב, אני דואג לך שוטרים, רווחה, הפיקוח הכי בכיר, הוועדה במשרדית,
זה חשוב מאוד מה שאת אומרת, לא ענית לי. קודם כל, האם יכול להיות מצב, זה מה שאומרים המתנגדים של יד קלה על ההדק, את ישבת באולפן איפה שאינון יושב עכשיו ביום האישה והבאת לי את האזיק הזה, מדובר במשהו מפלסטיק ששוקל אולי 10 גרם, ואפשר להוריד אותו בשנייה, פשוט אז נדלקת נורה, זה לא איזה מישהו שקשור לאנשהו, אבל גם מי יקבל אותו, מתי יהיה הכרח לשים, הגבר יצטרך לשים על עצמו אזיק הזה, יש יד קלה על ההדק, אני מנסה להבין את זה ברצינות.
החוק מאוד ברור בנושא הזה, והוא מונע את הסיטואציה שאתה תיארת. אנשים חפים מפשע, זה לא יקרה. לפי החוק, בעצם מי שיקבל צמיד אלקטרוני, זה אדם ששופט פוסק שיש מסוכנות מאוד מאוד גבוהה לפגיעה בבת הזוג שלו, באישה, בילדים, בין אם זה בגלל שהוא הפר בעבר צווי הרחקה, בין אם בגלל שהיה בעבר הרשעות קודמות. השופט חייב להתרשם שיש פה מסוכנות מאוד מאוד גבוהה לחיים של האישה, וכתוב מפורש
בחוק. איך מתמודדים עם תלונות שווא?
עכשיו בוא נגיד שקרה מקרה מאוד 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 חריג, ובן אדם חף מפשע קיבל צו הרחקה עם צמיד אלקטרוני, כי השופט התרשם שהאישה בסכנת חיים. בוא נגיד שזה קרה, והיא לא באמת בסכנת חיים. שבסוף רק יבוא לטובת אותו אדם, למה? כי היום לך תוכיח שמעלילים עליך תלונות שווא. לך תוכיח את זה, כאן צמיד, ייתן לו ראיות משפטיות, שכשמעלילים עליו שהוא מפר את הצו, זה פשוט לא נכון. היום אין לו איך להוכיח את זה. אז לא רק שזה טוב לאישה שמאוימת באמת, שזה באמת המספרים הרציניים, כשאנחנו מסתכלים על המספרים שהמרכז המידע והמחקר של הכנסת הציג לנו, המספרים הם באמת מפחידים.
כן, אבל את יודעת שמצד שני, את יודעת, בן מתייחס לזה כאילו זה כולה סמים מזיק, הרי אנחנו ראינו מה היה פה...
לא, לא מזיק, מה פתאום מזיק? צמיד.
צמיד, בסדר.
זה היה לי על היד.
אנחנו ראינו מה קרה פה, כשלא שמו צמיד, רק בטלפון רצו לדעת איפה אנשים נמצאים, בלי שום צמיד, בקורונה, כדי למנוע מגפה, כן? היה פה טירוף, מדינה נכנסה לטירוף, ואופוזיציה אמרה שזה דיקטטורה, וזה חוקים דיקטטוריים, ואיזה טירוף פחות או יותר, נגיד שליש ממה שקורה פה עכשיו, על, בכלל בלי צמיד. למה? כי יש משמעות לנטילת חירותו של אדם באיזשהו אופן, וברגע שאתה שם איזה משהו כזה על בן אדם, שאתה נוטל חירות מבן אדם בצורה מסוימת, יש לזה משמעות. ולכן, בן גביר דיבר איתי אתמול, אמר שההחלטה, ההצעה הזאת היא יחסית מאוד גורפת, למשל, איך זה נקרא, תזכיר של מסוכנות, שופט לא חייב לקבל תזכיר כזה לפי ההצעה הזאת, והוא חושב שכן צריך, וזה בהצעה שהוא יביא. נתן עוד כמה דוגמאות, אני לא זוכר בדיוק. אז יכול להיות שלפני שמחליטים החלטה שנוטלת חירות בצורה כזאת או אחרת מבני אדם, צריך לחשוב טוב טוב, ולעשות עוד בדיקה. אז עוד חודש לא קרה שום דבר.
אז עינון, כל הבדיקות האלה כבר נעשו, ואנשים שמקבלים צו הרחקה, נעשתה הערכת מסוכנות. הערכת מסוכנות, אגב, זה הדבר הראשון שעושים כשאישה מגיעה להתלונן על רצח, על סכנת רצח או על איומים שהיא חובה. עכשיו, היום, עינון, יש במקלטים 1,000 נשים. ועוד 1,500 ילדים. מה עם זה אם לא שלילת חירות? הפיקוח האלקטרוני זה צמיד גומי, שאתה יכול לגזור אותו במספריים, בנוסף לצמיד גומי הזה, הוא חייב להסתובב עם מכשיר שנראה כמו טלפון. אם הוא לא ייקח את הטלפון, הצמיד לא יעבוד. היא גם מקבלת מכשיר שנראה כמו טלפון, ומה שהטכנולוגיה הפשוטה הזאת, ה-GPS הזה עושה, זה מוודא ששני הטלפונים לא יתקרבו אחד לשני. עכשיו, זה לא שלילת חירות, ההפך, הוא יכול להסתובב, וכל עוד הוא לא מפר את הצו של השופט.
לא ידעתי את זה. זה לא שמישהו יודע כל פעם מאיפה הוא, אלא יודעים מה המרחק שלו ממנה.
אפילו גם את זה לא יודעים. הצמיד מטריע כאשר הוא נכנס למעגל, יש שני מעגלים. יש את המעגל שאסור לו להיכנס, שזה שופט פסק, נגיד 1,000 מטר מהבית שלה, ויש מעגל הרתעה. כלומר, ברגע שהוא נכנס למעגל אחד מסמיד, זה מצפצר, שים לב, אתה עלול להיכנס.
אז אפילו לא מעקב. וינון, גם אתה דיברת על הקורונה, ושם זה היה כל עם ישראל. פה זה בן אדם ששופט קובע שהוא מסוכן, וגם עכשיו אני למד מלילי שזה אפילו לא איכון, זה רק איכון שהוא לא קרוב אליה.
זה לא היה כל עם ישראל, זה היה אנשים שחזרו מחול.
דבר שלא אמרנו, זה לא נתנו את הקרדיט, זה שזה הצעת חוק בכלל של קרן ברק, מהליכוד. היא עבדה על זה מ-day one.
לא, לדעתי זה של גדעון סער.
לא, עכשיו זה גדעון סער, היא כבר לא בכנסת. קרן ברק, זה מפעל שלה, כמובן עם לילי וכל שאר הפעילות. תגידי, זה יכול היה להציל את דריה למשל? הרי אצלה זה היה אירוע אחר.
במקרה של דריה לייטל, זכרונה לברכה, דשה, המקרה עדיין בחקירה. אז אני לא יכולה להגיד לך אם זה היה יכול להציל אותה או לא. אני כן יכולה להגיד לך שהתפרסם שהיה בעבר נגדו צו הרחקה, כי הוא החזיק את התינוקת שלה, הוא תפס את הגרון שלה, הצמיד אותה לקיר ואמר לה, אני ארצח אותך, אבל יש לך מזל שהילדות כאן. והיא עזרה אומץ, ניגשה למשטרה, יצא כתב אישום, הוא הודה בזה, ואז כמו שבדרך כלל קורה עם הטיפוסים האלה, כי הם העלים ומתמסכנים, הם רואים את עצמם כקורבנות תמיד, כל העלימים, אז הוא התחנן לשופט שירחם עליו, שופט שלח אותו לערכת מסוכנות, אפרופו מה שדיברנו מקודם, מ-21 ועד היום הם מחכים ל... לתזכיר מסוכנות הזאת שהוא צריך לעבור, כלומר הוא חי איתה באותו בית, והנה הוא רצח אותה. עכשיו, אני חייבת להגיד לכם, המקרים האלה מגיעים אלינו כל יום. אנחנו היום בפורום מיכל סלע מגנות על 85 נשים בסכנת חיים. אנחנו עושות את זה עם המשרד לביטחון לאומי, אנחנו עושות את זה עם הרווחה. מה? מגנות. יש לנו שני פרויקטים, זה חלופה למקלט, פרויקט אחד זה כלב הגנה, אנחנו מאלפות כלב הגנה, אנחנו עשינו את זה עם יוצאי יחידת עוקץ, והיא מקבלת לכל החיים כלב, זה לנשים שלא חיות עם בן הזוג המעיין. והפרויקט השני נקרא סיירת מיכל, אנחנו מאבטחות את הבית עם חברות אבטחה פרטיות, חינה, מצלמה, לחצן מצוקה, סייר 24/7, שיעורי הגנה עצמית ומשרד עורכי דין ששלח מכתב לגורם המעיין. והדבר הזה מקנה להם ביטחון, את זה בנינו אגב עם יוצאי שבק, כי ישראל יש פה אנשים ביטחוניסטים, יש פה את הידע, יש פה את הטכנולוגיות, והעובדה שאנחנו ממשיכים לשלוח נשים למקלט, ומצפים שגס נייר, שזה הצו הרחקה, זה מה שירתיע אדם אלים, באמת אנחנו רואים שזה לא עובד. קח את אביטל רוקח, היא באה למשטרה אחרי שהוא יהיה עליה שהוא ירצח אותה, שופט פסק לו צו הרחקה ושחרר אותו, ואז יומיים אחרי שהוא השתחרר, הוא שחט אותה ב-54 דקירות סכין על המדרגות, והילדים יתומים. אגב, כל האנשים במקלטים הם אימהות, כולן
לא,
אימהות.
ברור, ברור שצריך את החוק.
מה המחיר לחירות
שצריך,
של אישה?
אני לא חושב שיש פה...
ביטחון, ואינון, יש לך פה פתרון שייתן לנשים מויומות.
לא, זה יקרה. אני לא חושב שיש.
השאלה היא כמה נשים ירצחו עד שזה יקרה.
הוא
רוצה להתחיל את החקיקה מחדש במקום לעשות כמו שהיא אמרה.
כי עברו 10 שנים ואנחנו ממתינות לחוק הזה. אני בטוחה שימה לכם פתרון כל כך פשוט להציל חיים של אזרחים מפני טרור, מיד כולם היו מצביעים בעד.
כמה נרצחו מתחילת השנה אנשים?
יש פה פתרונות של לגרש משפחות של מחבלים שזה די פשוט ולא עושים אותו.
טוב, אינון, זה לא קשור לעניין.
אתה רוצה להגיד לי, הנה, בוא ניקח את ביתר אלית. היה לפני שבועיים סיפור שמחבל הסתובב חופשי, והאזרחים הרגישו פחד מוות. הפחד מוות הזה שיש מחבל ומסתובב חופשי ואתה חרד לחיים שלך, זה מה שהם חובות יום-יום. יש לך טכנולוגיה פשוטה שגם לא פוגעת בפרטיות שלו, כי כאמור זה לא אומר לה איפה הוא. זה מצפצף לה כאשר הוא מפר את המעגל ששופט פסוק.
את מיכל זה היה מציל?
לא, את אחותי זה לא היה מציל, כי במקרה של אחותי לא היה, הם שניהם לא היו מוכרים לרווחה או למשטרה, המכה הראשונה הייתה האחרונה. אבל אני כן יכולה להגיד לכם
כמה, כמה מיכל... סטטיסטית זה היה מציל? כמה, זה, כמה סטטיסטית...
אינון, שאלה שלך מצוינת, בוא אני אגלה לך עוד משהו. בגלל שהנושא הזה כל כך חשוב, 21 שנה לא מיפו את התחום. אין מספרים כמה קורבנות אלימות במשפחה יש בישראל, אין מספרים כמה שורדות רצח יש בישראל, ואתה יודע מה, גם אין מספרים כמה סך הכל צווים הופרו. יש נתונים רק על צווים שהופרו במשטרה ולא בדיווחים לבתי הדין. שבבתי המשפט. בקיצור, הנושא הזה גם נתונים כמו שצריך, אין. יש ויכוח אפילו על נתונים. אני כשישבתי
למה בזמנו... למה אגב זה לא עבר בממשלה הקודמת?
זה עבר קריאה ראשונה בממשלה הקודמת, אבל כן, יש מתנגדים. אגב, תמיד אותם מתנגדים, והרבה פעמים על הדברים האלה. אנשים מפחדים לערער את היציבות של הממשלה, לערער את יציבות הקואליציה.
אז לא אמרת לי באחוזים, לא אמרת, אמרת שאלה מצוינת, אבל לא אמרת לי מה...
כמה אנשים נרצחו מתחילת השנה, חוץ מהאחוזים?
יש 6 נשים שנרצחו, ו6 שנרצחה על ידי שכן שלה. נשים שנרצחו על ידי אדם קרוב בחודש וחצי האחרון, יש 4. על ידי, סליחה, בן זוג.
וזה הרוב יהודיות, אגב, בניגוד למה שאנחנו נותנים לחשוב בדרך כלל. ראיתי כבר את השימה פשוט, אני זוכר את השמות.
יש כמחצית יהודיות סך הכל בנתונים, בסטטיסטיקה וכמחצית...
מה, 2 נשים יהודיות ושתי נשים ערביות?
לא, לא על 4, היא מראית בכללי.
בשנה בממוצע יש 20 נרצחות בישראל.
10 מהן יהודיות? רגע, אז לא אמרת לי באחוזים כמה מהנרצחות זה המציל.
נניח מתוך ה-20, לשאלתו של אינון, מתוך ה-20, כמה את מעריכה?
אבל אם אין נתונים, לא סופרים את זה גם, זה מה שאני אומרת. אין נתונים כמה נשים זה היה מציל אותן, כי אין היום ספירה, והפעם האחרונה שספרו כמה קורבנות אלימות יש, ועשו מחקר מעניק, מעניק על 21 שנה.
בן, אם אין לך בעיה אגב עם הצמיד הזה, אז בוא תשים אותו כל פעם שאתה מתקרב אליי שזה יצפצף, בסדר?
אבל בן, אני כן אגיד לך על היקף התופעה. בישראל, לפי הרווחה, לפי העומדנים שלהם, יש 400,000 נשים באלימות, ועם ילדים 1.5 מיליון. בישראל יש 170 מרכזים למניעת אלימות במשפחה שמטופלות בהם, ל-10,000 נשים, ובמקלטים אמרנו 1,000 נשים.
אינון, אני רוצה לענות לך
ויש פה קים מציל חיים. אינון, אליי הנשים האלה מדברות איתי, אחת הנשים שהיא מאוימת על חיה ברגע זה, כשהיא ראתה את ההצבעה אתמול, היא פשוט פרצה בבכי. היא חיכתה, הנה יהיה פה כלי שיאפשר לי לצאת, שיאפשר לי ללכת ברחוב חופשייה.
ורק שתדע, אינון, שרציתי להגיד את הבדיחה הזאת של הצמיד, ומכיוון שהנושא הזה הוא אחד הבודדים
שלא צוחקים
עליהם. לא, לא, לא כועס עליך, פשוט אני רוצה להסגיר את רגשותיי פה, אז החלטתי לוותר על זה.
כן, תודה.
וזה זכו, כמחווה, כן?
תודה.
והתיאור שלך על מחבל מסתובב בביתר או באלעד, זה התיאור המקפיד דם, כי זה בדיוק מה שהן מרגישות.
טוב, לילי בן עמי, תודה, אחותה של מיכל צל, זכרה לברכה, תודה. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר עם מיכה בננו, גרוש ואב לשניים, שלום.
שלום, מה נשמע בן וינון?
אהלן, אתה מתנגד לחוק הזה?
אני מתנגד, בגדול אני מתנגד לשים לכל גבר אזיקון.
לא, לא לכל גבר, לגבר שמאיים על אשתו.
יפה, אז עכשיו אני עברתי את הנושא הזה, אחד לאחד, לפני שנה בדיוק, אני מדבר רק על עצמי בגוף ראשון, כי יש לי משהו, לא מדבר על אחרים, יש עוד גרושים כמוני, אבל אישה כנקמה הולכת להגיש תלונות שווא. מספרת למשטרה בהודעה מקוונת, בלי שום הוכחה, בלי שום דבר, שאני גבר עלי, ככה היא אמרה, אני מאיים עליה, היא מפחדת להיות לידי. הגעתי למשטרה, שוטר מתקשר אליי, אם אתה לא מגיע לתחנה, אנחנו באים לעצור אותך, בלי לשאול שאלות, בלי כלום, ישר רוצים לעצור אותי. הגעתי לתחנה, נחקר 6 שעות, משפילים אותי, אני אומר להם, קחו את הטלפון שלי, תבינו שאין שום דבר בהיגיון. אני כפוף לשוטר שיחליט אם צריך לשים לי אזיקון או לא, לשאול אתכם. אני בחיים שלא הייתי אלים, לא הרבצתי, לא היה כלום, זה סך הכל נקמה. יש גברים אחרים שהם אלימים, שאותם צריך לעצור, לא אתמול שלשום, כל יום צריך לעצור אותם, אבל אחד כמוני שלא עשה כלום, יש, צריך להבדיל בין הדברים.
אבל בחוק הזה אתה, היו שמים לך צמיד?
כן. לפי מה שהבנתי אתמול ממך בפטריוטים ואני ראיתי,
אתה עושה פה סביב אולי עם הרוחים הפטריוטיים, הבנתי. לא, אז רגע, אני אשאל את זה אחרת, מה שינון שאל. האם יש, האם הוצא נגדך אי פעם החלטה של תזכיר של מסוכנות? האם אתה מוגדר כמסוכן על ידי בית המשפט?
לא, היא
נפתה,
לא
אצליחה. אז אתה לא עם צמיד.
לא נכון, כי לפי החוק הזה השופט לא חייב להוציא תזכיר מסוכנות.
ברור שכן, הרגע אמרו
לך את זה. לא, 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 ממש לא.
אז מה, כל אחד שרוצים שמים עליו להזיק?
לא, לא כל אחד, לא כל אחד, אבל השופט, זה בדיוק מה שאיתמר אומר, שאיתמר רוצה שיהיה חובה לשופט לקבל דוח של מסוכנות, שזה לא קיים בחוק היום.
עכשיו אני שואל בן.
לא, לא, אני הבנתי אחרת לגמרי, אני לא מאמין.
אני לא יודע מה הבנת, אבל זה הנתונים.
לא הבנתי, מה אתם אומרים?
לא, לא, אני לא אומר, אני אומר שגבר שואלים, להזוק אותו אין בעיה, אני איתך לגמרי, לגמרי, אני לא, אני, עכשיו מה קורה עם אישה שמגישה תלונות שווא? כמוני גרושים כנקמה, כנקח את הילדים, שאני לא אתקרב לילדים. מה קורה? למה לא, אני הלכתי למשטרה להגיד, בוא תביא אותה לידי, תעידו, תביא אותה. מה עשו? המשטרה בכלל לא חזרה אליי, קודם כל חקרה אותי 6 שעות, אמרה לי להביא ערב. עכשיו אני בנם פושע, למה אני צריך להביא ערב? למה אני צריך לעמוד מול שוטר ולהוכיח את חפותי שלא עשיתי שום דבר? הערב מתקשר לאבא שלי, בנם נורמטיבי כמוני, מתקשר לאבא שלו, אתה צריך להביא את החוויה שאני עברתי, להגיד לאבא, אבא בוא לבית, בוא
מה, היא פשוט המציאה שאתה מאיים עליה?
פשוט ככה, אמרתי, לוקח את הטלפון שלי, כך אם עשיתי משהו, תעצור אותי. הוא אומר לי, תקשיב, אם אתה לא מביא ערב, עוצרים אותך 24 שעות, אמרתי, תקשיב. אין ישר ממני, עכשיו, מי שמכיר אותי, אני 20 שנה עובד בתקשורת, אני צלם, אני עושה את כל הדברים האלה, ובחיים שלא הרמתי יד לא על שום דבר, זה נטו להחיק אותי מדי. עכשיו, יש הרבה גרושים כמוני. עכשיו, לב, ויש גם את הצד השני, שאנשים אלימים, אין בעל לעצור. אבל, אבן, אני שואל אותך שאלה, אין פה ימין ושמאל, איפה תלונות שווא של נשים? שנשים שמגישות סתם תלונות, למה לא קונסים אותה?
אני חוזר ואומר לך, לגבי תלונות שווא זה סיפור, ואני בעד שניינשו. כותבת לי עכשיו לילי בן עמי, רק תזכיר מסוכנות יביא לך אזיק. בצו, בלי לגרוע מאורות, אפילו שתתראה
לא את נכון, המסך שלך. זה לא נכון.
כן נכון.
טוב.
כן, כן נכון, היא גם אמרה לנו זה ברעיון. טוב. ולא אמרת לו, לא, לא, אז רגע,
אני
לא,
אמרתי את זה
לי.
גם ברעיון.
לא, אז מי מחליט?
תזכיר, אז אני בעד אזיק. אם צריך תזכיר, אני בעד אזיק, אין בעיה.
בחוק היום לא, בחוק שבן גביר רוצה להציע, זה חייב תזכיר.
אתה מבין? אז אני לא רוצה לתות סתם דוגמה, אני, תקשיב, אני עם אנשים, אני כל היום עובד עם נשים, נשים בשבילי הם מלכות, אוקיי? אז הנה,
אני מקריא לכם את זה כדי לסיים את הוויכוח.
תודה.
לא ייתן בית המשפט צו הגנה לפי סעיף זה, אלא אם כן, ואלה התנאים למתן צו הגנה, כולל הוראות לשימוש בפיקוח אלקטרוני. הנה, אני עכשיו מקריא אותם, רגע, אני מודגר טכנולוגית. א', שימוש באמצעי פיקוח טכנולוגי נדרש מסיבות העניין, בשל חשש ממשי להפרה של צו ההגנה, או בשל סכנה גבוהה נשקפת מהאדם שכלפיו ניתן ומתבקש הצו לבן משפחה, לרבות עקב הפרה של צו הגנה קודם או הרשעה קודמת. לא ניתן להשיג את המטרה שלשמה נועד השימוש באמצעי פיקוח אלקטרוני בדרך המקבילה פחות, או על פי עמדת יחידת הפיקוח הטכנולוגי שעובדה ובא לפני בית המשפט. יש פה
קיצור,
רשימה
אין.
ברור שיש, יש רשימה של
לא
תנאים.
לא הקראת את זה, נו די, לא הקראת.
יש רשימה של תנאים.
מה כן, אתה מקריא רשימה, לא כתוב המשפט, תזכיר. לא כתוב, נו, אתה
הנה,
רגע הקראת
קרן,
את הרשימה ולא
קרן,
כתוב.
אז קרן ברק כותבת לי עכשיו שהיא האימא של החוק הזה, חייב
טוב.
תזכיר בשני
טוב.
החוקים.
בסדר, מיכה בננו, תודה.
תזכיר,
הקראת עכשיו
חייב,
את החוק, הקראת את החוק.
תודה רבה לכם.
אתה רוצה בכל... להיות המשרת של בן גביר תהיה?
אתה משרת של אילן שילוח.
בסדר, אבל אני לפחות מודה בזה.
טוב, עד עכשיו סבלנו, בוא...
אבל רק שנייה, תקשיב לי שנייה, כי זה חשוב. הצמיד נפסק, כותבת האימא של החוק.
די, עזוב את זה, נו.
אני לא עזוב את זה, כי נשים נרצחות. הצמיד נפסק רק למי שהורשע בעבר בעבירת אלימות, או הפר פעמיים צווי הגנה. צווי הגנה לא מוציאים ללא תזכיר מסוכנות, והכל קורה בבית משפט.
אין חובה לתזכיר, זה רשות, בסדר.
זה בדיוק מה שהמבחשה בוואלה אומרים, כעכשיו אותה ידיעה, שבן גביר רוצה שרק מי שיורשע פעם אחת... לא, אני בן אדם אובססיבי להציל חיים של נשים מאוימות.
בסדר, נו, טוב.
ואם זה מצחיק אותך או זה, אין לך סבלנות לזה, לי יש.
בוא, בינתיים אתה סיפרת בדיחה לפטריוטים תוך כדי האייטם. יאללה, נו, שים חסות, בבקשה.
ביטוח גו, המציע כיסוי לנהג זמני במחיר של 25 שקלים ליום בלבד.
כוכבית 8811.
גו, מבית הכשרה, חברה לביטוח בעם. כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
כן, עזבו אתכם מהשטויות. עזבו אתכם, תאמינו לי.
אין בעיה, 20 נשים בשנה, זה שטויות.
אל תתנו לאובססיביים להשתלט לכם על החיים.
רק לבן גביר. בן גביר צריך צמיד אזיקון שנדע מתי הוא מתקרב.
אוי, תבין, כל זה חרטס לנו את הנוח. תחת לנו דקה. מי זה שרים, אבל? צ'יפ? פאנקי. דיסקו פאנקי. אוו יא. בית שנה, בית שנה יצא השיר הזה. תודה לצער פלסלר ואפרת קורמן שערכו והפיקו, תודה ליובל גלבוע ואיציק אהרון שהיו אחראים על השידור. לאורחים בדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון, שני רומנו ומאורטה, גם לכם תודה. תודה לכם שהייתם איתנו. תודה לאלה שיבואו בשבוע הבא. בגדול, תודה. תרגיעו קצת, היו מכות היום בחסימות בין...
שקמה ברסלר נעצרה.
אוי אוי אוי, ירסו לנו את הדמוקרטיה. שקמה ברסלר.